אוקיי פופ עם שיריאל וטליה. עולם הפופ שלא הכרתם.
טליה, במהלך המסע שלנו למדנו על קוריאה, מה זה קיי-פופ ואפילו הלהקות. הפעם הפרק יהיה קצת שונה ונתמקד בצד הפחות ורוד של הקיי-פופ. לא הרבה יודעים, אבל בשנים האחרונות קרו כמה מקרים אפלים שטלטלו את כל תעשיית הפופ הקוריאני.
וואו, זה נשמע רציני.
האמת שכן, ואני לא יודעת כמה את יודעת ואם בכלל, אבל שיעור ההתאבדות בדרום קוריאה לא כל כך נדירה, ואפילו די מהגבוהות בעולם. ובכלל, מיוחסים אליה באמת המון סיבות. אבל אנחנו נתמקד בנושא של ההתאבדויות בקיי-פופ, שהמודעות אליה עולה בשנים האחרונות, ומייחסים אליה יותר חשיבות.
האמת שלא ידעתי ששיעור ההתאבדויות בקוריאה כזה גבוה, ובכלל לא ידעתי שיש התאבדויות בקיי-פופ.
אז כן, יש יחסית הרבה, ומי שמנצח על התעשייה הזו הם כמה מונופולים קשוחים מאוד, שרואים באומנים המוזיקליים פוטנציאל כלכלי מאוד רווחי. הדרישות הנוקשות שוברות לא מעט מהכוכבים שנמצאים לרוב בתחילת חייהם, ובסופו של דבר הם נאלצים לשלם את המחיר היקר ביותר, שזה החיים שלהם.
איך זה מתבטא מהבחינה של התעשייה? מה הם עושים להם?
בניגוד לתדמית הנוצצת והחיוכים שבאמת מתנוססים לכל פינה, כוכבי הקיי-פופ נתונים למשטר מאוד קפדני, ורבים מהם מתחילים את דרכם המוזיקלית כשהם באמת נערים צעירים, ומתקשים להתמודד עם הדרישות הקורבות שמצפים מהם. הרכבי הקיי-פופ הראשונים, כפי שאת זוכרת שדיברנו על זה בעבר, הוקמו בסוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90. הממשלה וחברות רבות שתומכות בהם משווקות אותם ממש כמו שהיא משווקת טלפון נייד לדוגמה, כי בסופו של דבר הם רוצים להחזיר את ההשקעה הגדולה הזו, ולכן גם התעשייה הזאת הפכה לאחד הענפים המכניסים ביותר בדרום קוריאה, ואפילו מחוץ לגבולות אסיה, שהובילה והגבירה את הציפיות הגבוהות ממילא שיש כלפי הזמרים. מאחר שהמדינה משקיעה כספים רבים בכל להקה, היא גם מצפה שההשקעה תוחזר אליה. אלה של דוגמה ירצו אבל לעזוב, הם מתבקשים באמת לשלם כנס מאוד מאוד גבוה שקשה לעמוד בו.
אז כשאתה מתקבל ללהקה בסופו של דבר, מה בדיוק הם מחייבים אותך לעשות?
תעשיית הפופ הקוריאנית מייצרת את הכוכבים שלה כבר מגיל צעיר, ואפילו כמעט מהילדות. מדובר במהלך באמת ארוך שנים ומאוד מוקפד, בו אנשי התעשייה מאתרים ילדים כישרוניים, בעלי המראה המתאים. יש גם כאלה שבאים באופן עצמאי על ידי כך שהם באים באמת להמון אודישנים. בסופו של דבר מכניסים את כולם למעין מקום מגורים מסוים שהוא מגיע מצד החברה, ובמשך כמה שנים מכשירים אותם בשירה, תנועות, בשפות, אפילו בדוגמנות ומשחק. במשך כל שנות ההכשרה נדרשים הילדים לשרוד מבחני מיון בלתי פוסקים, ובסופם עולה הרכב על הבמה וחבריו נעשים לכוכבי ענק ממש תוך לילה קצר. עלות ההכשרה של כל כוכב עולה בערך על כ$3 מיליון, ומצופה מכל אחד מהם שיחזיר את ההשקעה בו, כמו שאמרתי מקודם.
מה זה אומר מתאמנים מגיל צעיר? מאיזה גיל הם מתחילים?
זה יכול להיות מגיל 10 ואפילו פחות. בשביל להגשים את החלום הזה ולהיות כוכב קיי-פופ, יש כאלה שבשלב מסוים אפילו עוזבים את בית הספר, כמו רוזה מלהקת בלק פינק לדוגמה, שעזבה את הלימודים כשהייתה בכיתה י'. בגלל האימונים הקונוקשים, רק לעתים רחוקות הם יכולים באמת לפתח חיי בית ספר נורמליים, או אפילו קשרים חברתיים כמו שאר בני גילם. בנוסף, סוכנים של כוכבי הפופ מכתיבים להם כמעט כל דבר, החל בסגנון המוזיקלי, תפריד דיאטה נוקשה, ואפילו עד לשימוש בטלפון נייד. רבים מהכוכבים נתונים ללחץ עצום לשמור על החזות והתדמית הנקייה והמושלמת כל הזמן. אצל בלק פינק לדוגמה, לא מרשים להן לנהוג או אפילו לעשות קעקועים.
וואו, הם ממש פוגעים להם בזכויות ממש ממש בסיסיות שמגיעות לך כבן אדם. זה נראה כמעט ולא מציאותי שאתה לא יכול להחליט מה לעשות בעצמך בחיים שלך.
זה לא הכל. בקוריאה הבריאות המנטלית נחשבת לנושא טאבו, ובגלל זה הם לא מתחשבים בכלל במנטליות של המפורסמים. יש כאלה שאפילו לא נותנים להם את המובן מאליו שזה פסיכולוג. יש חברות שכן מספקות עזרה נפשית, אבל לא הרבה. החברה שם מפעילה לחץ על מפורסמים ובעיקר על הנשים בתוכה. אם זה איידול שלא נמצא לפי האידיאל היופי הקוריאני, אז יכולים להגיד לו לעשות ניתוח, או שאפילו ברוב הפעמים אותו זמר ילך לעשות בעצמו את הניתוח הזה. אם הוא אומר משהו שנראה ביניהם לא לעניין, הם פשוט הורסים אותו. זה יכול להיות גם בתגובות ברשת או אמירות ממש לא לעניין מול הפנים שלהם. ואלו רק חלק מהסיבות שבגללן קורות רוב ההתאבדויות.
יש זמר או זמרת שאת מכירה ששם קץ לחייו?
כן, יש אחד כזה. זה קרה קצת לפני שבאמת נכנסתי לתוך כל הנושא הזה של הקיי-פופ. קראו לו ג'ון גיון. הוא היה זמר ראשי, יוצר, מפיק תקליטים, מנחה רדיו וסופר. בעצם הפריצה לסצנת המוזיקה שלו, הדרום קוריאנית, כלומר לכל הנושא של מוזיקת הקיי-פופ, קרה בשנת 2008, כשהוא הופיע לראשונה כזמר ראשי בהרכב שייני של 5 חברי להקה. המוות שלו באמת טלטל והדהים את כל המעריצים ברחבי העולם, ובאמת זה מיקד את תשומת הלב בנושא של כל הבריאות הנפשית, במיוחד בדרום קוריאה, כי כמו שאמרתי, היא בעלת שיעור התאבדויות באמת מאוד גבוה. כחלק מהמכתב שהוא כתב, הוא אמר שהוא שבור מבפנים, שהדיכאון באמת קרסם בו לאט לאט, ובסופו של דבר זה מה שהכניע אותו. אבל החלק האחרון שלדעתי הוא באמת מאוד שובר לב, זה שהוא באמת מבקש לדעת שהוא עשה עבודה טובה במשך כל הזמן הזה.
את יודעת, בעקבות השיחה איתך ומה שסיפרת, הבנתי שפשוט התעשייה הזאת הרגה המון אנשים שאני לא חושבת שמישהו ציפה שהם באמת ישימו קץ לחייהם. כי הם באמת היו במקום מאוד גבוה בחיים שלהם, באור זרקורים אם אפשר לקרוא לזה ככה. אבל לפחות זה ככה נראה רק מבחוץ, וזה לא באמת מה שהם הרגישו מבפנים, כי הם בסופו של דבר שמו קץ לחייהם. אבל אני מקווה שבשנים הבאות החברות האלה באמת ילמדו שהם צריכים להיות שם בשביל הזמרים שלהם ולתת להם תמיכה מההתחלה ועד הסוף. כי הקושי שהם חווים זה לא משהו שאפשר להתעלם ממנו או לטאטא אותו מתחת לשטיח.
אני פשוט חייבת להסכים איתך עם זה, ואולי באמת יום אחד גם החברות הגדולות האלה ילמדו לא לבזות או להשמיץ את אותם זמרים שהם מייצגים. כי כשאתה מייצג זמר אתה באמת צריך לתת לו את כל התמיכה ש... מישהו נמצא איתו את הגב ואת הביטחון שהוא באמת צריך, כי תמיד גם ככה יהיו את ההערות מצד המעריצים ומצד התקשורת שינסו להוריד אותו. אז הם לא צריכים לספוג את האלבונות האלה גם מהמנהלים שלהם, וכמובן בסופו של דבר שגם המנהלים של הזמרים והזמרות צריכים רגע לשים לב יותר מה עובר על המיוצגים שלהם מהבחינה הנפשית או הפיזית, ולעזור לה במה שצריך, ולא להתעלם מזה.
אוקיי, אז זה הכל היום. אנחנו מקוות שלמדתם משהו חדש שלא ידעתם.
ונתראה. מנה יו.
הפרק הופך במסגרת לימודי הרדיו של מגמת תקשורת, קריית החינוך גינסבורג, יבני.